חולין, דף קוף מם, מתחילים בעזרת השם, דף קוף למתת עמוד ב', שמונה שורות מלמטה, מיד אחרי הנקודתיים, בציטוט מהמשנה, אוף תמה פטור מלשלח. אם אדם הולך ברחוב, הוא רואה קן של ציפורים, איזה סוג ציפורים? עורבים. יש בארץ ישראל הרבה מאוד עורבים. האם הוא צריך לעשות שילוח הקן? אומרת המשנה שלא. נשאלת השאלה, מינה אני מילי, איפה רואים בתורה שבאמת לא עושים שילוח הקן למין אוף שהוא לא טהור. אמר רבי יצחק דאמר קרא, כשהפסוק אומר את מצוות שילוח הקן, כי יקרא כאן ציפור לפניך. אוף, אם היה כתוב כי יקרא כאן אוף לפניך, משמע לן בין טהור בין טמא, שתיהם. אבל ציפור, טהור אשכחן דיקרא ציפור, טמא לא אשכחן דיקרא ציפור. לשון ציפור מצאנו שהוא נקרא כך רק כשזה אוף טהור. אוף טמא לא מצאנו בשום מקום שהוא נקרא ציפור. אומרת הגמרא, אולי לא מצאנו כי לא חיפשנו. תשמע, הנה תראה פסוק. כשהתורה מצווה לא לעשות פסל בשביל עבודה זרה, אחד מהדוגמאות, תבנית כל ציפור כנף. כל אחד מבין שכמו שאסור לעשות פסל של אוף טהור, ככה גם אסור לעשות פסל של אוף שאיננו טהור. איפה זה מרומז? לכאורה במילה ציפור. אז הנה מצאנו ציפור שלא טהורה. מי לאו? ציפור בין טהור בין טמא. כנף, הכוונה לחגבים. אז אם כן, ציפור כן יכול להיות גם שאינה טהורה. עונה הגמרא, לא. ציפור, הכוונה טהור. כנף זה כולל גם אוף טמא וגם חגבים. מנסה הגמרא למצוא פסוק שני. תשמע. כשהפסוק בא ואומר על כל הבריאה כולה שמשבחת ומעללת את הקדוש ברוך הוא, מפרטים את החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף. כל אלה יעללו את שם השם. מי לאו? ציפור, הכוונה בין טהור בין טמא. אז מצאנו שציפור זה גם שם של אוף טמא. וכנף, הכוונה לחגבים. אומרת הגמרא, לא, ציפור הכוונה רק לאוף טהור. כנף דווקא כולל ציפור טמא וחגבים. מביאה הגמרא פסוק שלישי, תשמע, על כל בעלי החיים שבאו אל נוח כדי שיכניס אותם וישבץ אותם בתוך התיבה כדי לנצל מהמבול. כתוב שם, בין אלה שבאו, כל ציפור, כל כנף. מה אליו כדי מקשינן? וכי זה לא כמו הקושייה שאמרנו שציפור כולל גם אוף שאיננה טהורה. אומרת הגמרא, לא, כדי משנינן, שהאוף שאיננה טהורה כלולה בכנף. תשמע פסוק נוסף, ואתה בן אדם, אמור לציפור כל כנף. שם הנביא מתנבא מה שיהיה במלחמת גוג ומגוג, כשגוג יפלו, הקדוש ברוך הוא ייתן את נבלתם מאכל לאוף השמיים. אומר הנביא, תאמר לכל בעלי הכנף, לכל הציפורים, שילכו ויאכלו מנבלתם שלהם ושל בהמותיהם. כתוב שם, הציפור כל כנף, מה אליו כדי הקשינן שציפור כולל גם טמא? אומרת הגמרא, לא, כדי שנינן שהטמא כלול בכנף. תשמע פסוק נוסף, בחלום של נבוכדנצר, עד לחלום של נבוכדנצר הגענו. הפסוק שם אומר שהוא חלם, שהוא ראה עץ, ובענפוי ידורן ציפרי ישמיה, על הענפים של אותו עץ יגורו ציפורי השמיים. עכשיו, על הענפים של העצים באים גם ציפורים שמינם טהורות. אז אם כן, רואים לכאורה שציפור כולל גם עוף שאינה טהורה. כי כאן הרי אי אפשר לומר שציפור שאיננה טהורה כלולה במילה כנף, כי כאן לא כתוב המילה כנף. עונה הגמרא, ציפורי שמיה יקרו. נכון, עוף שאינו טהור אפשר לקרוא לו ציפורי שמיה, ציפורי השמיים. אבל ציפורי סתמה לא יקרו. כשכתוב ציפור בלי תוספת של שם נוסף, זה לא כולל את עופות שהם אינם טהורים. מביאה הגמרא פסוק נוסף, תשמע, כל ציפור טהורה, הפסוק שמה אומר, תאכלו, שאנחנו יכולים לאכול מהעופות הטהורים. עכשיו, למה התורה לא מספיק שתכתוב כל ציפור תאכלו? אם ציפור זה רק עוף טהור, מכלל, דאיקה יכול להיות ציפור שהתמאה? אומרת הגמרא, לא, מכלל דאיקה אסורה. בא להגיד שיש עופות שאסורים באכילה. כל ציפור טהורה שמותרת תאכלו, ציפור שאסורה לא תאכלו. מהי היא? מה זה בא למעט? היא טרפה, אם יש בה איזשהו מום שהופך אותה לטרפה, בעד יכתיב, כתוב מפורש לא לאכול טרפה. אז זה ודאי לא מה שהתורה מתכוונת להגיד בפסוק הזה, בציווי, כל ציפור טהורה תאכלו. מה התורה מתכוונת כן להוסיף כאן? והיא בשחוטה דמצורה, אם תאמר שמדובר כאן כשאדם שהיה לו נגע צרת על האור, איזשהו סוג של קטם כזה, שעם קריטריונים מסוימים זה מטמא אותו, וכשהוא בא להיות טהור, ביום טהרתו, אומר הפסוק בפרשת מצורה, זאת תהיה תורת המצורה ביום טהרתו, ובנוסף לדברים שהוא צריך להביא, זה שהוא צריך להביא שתי ציפורים. ציפור אחת, שולחים אותה במהלך, אחרי כל התהליך של הטהרה, והציפור השנייה, שוחטים אותה. אז אולי נאמר שמדובר פה על הציפור השחוטה של מצורה, ועליה התורה ממעטת ואומרת שאותה אסור לאכול. אומרת הגמרא, זה לא ייתכן, מסייפה דקרא נפקא, את העניין הזה כבר לומדים מההמשך של אותו פסוק שהבאנו קודם, כל ציפור טהורה תאכלו. מההמשך של הפסוק אנחנו לומדים שאת הציפור השחוטה של המצורה שהוא מביא ביחד עם כשהוא מביא את שתי הציפורים, אז הציפור השחוטה אסורה באכילה. איפה זה כתוב? הפסוק שם אומר בהמשך, וזה אשר לא תאכלו, אז הפסוק מוסיף את המילה מהם. מה המילה מהם באה ללמד? שאפילו את אותם התאורות של הרישה אסור לאכול מהם, לרבות שחוטת מצורה. אפילו אוף תאורה, אבל אם נשחטה לצורך מצורה היא אסורה באכילה, אז אם כן לא צריך את הפסוק, כל אוף תאורה תאכלו למעט ציפור של מצורה. כי זה כבר מתמעט מזה שכתוב מהם. עונה הגמרא לעולם, באמת תמיד כשכתוב כל ציפור טהורה תאכלו, בפסוק שכתוב כל ציפור טהורה תאכלו, זה בא לומר שזה ממעט איזשהו איסור מסוים. איזה איסור? האיסור הזה של בשחוטה דמצורה. ואפילו שלמעשה שחוטה של מצורה כבר למדנו מהמשך הפסוק שכתוב לא תאכלו מהם, נכון, באמת לומדים את זה גם משם, שם זה מצוות לא תעשה, לא תאכלו מהם. בתחילת הפסוק זה כתוב לשון, הפסוק אומר כל ציפור טהורה תאכלו, זה מצוות עשה. אדם שאוכל את הציפור השחוטה, הוא עובר גם על העשה של כל ציפור תאכלו וגם על הלא תעשה של לא תאכלו מהם. ולעבור עליו בעשה ולא תעשה. שואלת הגמרא, יש לך כאן פסוק שאומר שיש ציפור מסוימת שאסור לאכול אותה, ולא כמה בטרפה ולעבור עליה, עליו בעשה ולא תעשה. אתה יכול להוקים את הציפור האסורה במקום בציפור השחוטה של מצורה, בציפור שדיברנו קודם לגבי טרפה. ואומנם שהתורה כבר אוסרת את זה בפסוק אחד, אבל אולי התורה גם כאן מביאה עשה ולא תעשה, כמו שתרצנו לגבי מצורה. למה בחרנו לתרץ את זה רק לגבי מצורה ולא לגבי טרפה? מתרצת הגמרא, דבר הלמד מעניינו. באיזה עניין מדובר שם? ובעניינה דשחוטה כתיב. שם עוסקים בציפור שחוטה. והתורה אוסרת לאכול אם היא אסורה. אז אם כן, אם מדברים כאן על טריפה, הטריפה היא לא שחוטה, אלא על מי מדובר? על השחוטה של מצורה. מביאה הגמרא פסוק נוסף שרואים לגבי ציפור, שיכול להיות ציפור שאינה אינה תאורה. תשמע, פסוק אומר לגבי טהרת מצורה, שתי ציפורים חיות. מהי חיות? מה רוצים להדגיש בזה? לאו שרוצים להגיד שהם ציפורים טהורות שחיות בפיך, שאתה יכול לאכול מהם, מכלל דעיקה, יכול להיות מקרה של ציפורים שקוראים להם ציפורים, והגרסה כאן דלאו, כן? שחיות בפיך. אז אם כן אנחנו רואים שיש מקרה של ציפורים שהם לא טהורות וקוראים להם ציפורים, אומרת הגמרא, לא, מהי חיות? שחיין ראשי איברים שלהן. זאת אומרת שכל האיברים שלהם שלמים, וזה בא למעט שאי אפשר לקחת לציפור של מצורה, להביא לו ציפור כזאת שחסר לה אחד מראשי האיברים. תשמע, אומרת הגמרא, מסייפה כתוב לגבי ציפורים חיות טהורות. ככה כתוב לגבי אותו פסוק. מכלל דעיקה ציפורים טמאות. אז הנה, השם ציפור כולל גם טמאות. אומרת הגמרא, לא, מכלל דעיקה טרפות. סימן שיש עופות טרפות שאותם אי אפשר להביא למצורה. שואלת הגמרא, טרפות מחיות נפקה, כי הרי בדרך כלל טרפה מתה, ואם כתוב חיות זה אומר שטרפות לא. אניחא למאנדא אמר טרפה חיה, שהוא סובר שטרפה יכולה כן לחיות, אז אי אפשר למעט חיות למעט טרפה, כי טרפה יכולה כן לחיות. אז אם כן, מאיפה ממעטים טרפה? ממעטים את זה מטהורות. אלא למאנדא אמר טרפה אינה חיה, אז אם כן, מאיפה ממעטים? מזה שכתוב חיות, כבר אנחנו יודעים שאי אפשר לקחת ציפור טרפה למצורה. אז אם כן, מה יקלה מימר? אי אפשר לומר שגם המילה תאורות ימעט טרפה וגם המילה חיות ימעטו טרפה. אז מה בא למעט תאורות? שיש עופות שנקראים ציפורים למרות שהן לא תאורות לכאורה. אומרת הגמרא, שאלה נוספת ועוד. בין למאן דאמר טרפה חיה, בין למאן דאמר שטרפה אינה חיה, עדיין לא צריך ללמוד את זה מהפסוק הזה של תאורות. כי הרי מדתנא דבי רבי ישמעאל נפקא. זה שטרפה פסולה למצורע לומדים מהברייתא של רבי ישמעאל, שנלמדה בבית מדרשו של רבי ישמעאל. דתנא דבי רבי ישמעאל, נאמר מכשיר ומכפר בפנים. זאת אומרת, יש קורבנות שמביאים אותם בפנים בתוך העזרה בשביל להכשיר ולכפר. מה מביאים בשביל להכשיר בן אדם שהוא כרגע לא כשיר למשהו מסוים, ובזכות דבר שמביאים בשבילו, קורבן שמביאים בשבילו, הוא נהיה כשר. דוגמה ראשונה זה אשם של מצורע, שבזכות שהוא מביא את האשם הזה, זה מתאר אותו. בנוסף, תמאים מסוימים כמו זווים, כמו יולדת, כשמביאים את הקורבנות שלהם, הם נתהרים, זה מכשיר אותם מהטומאה שהייתה להם, הם נהיים טהורים, הם יכולים עכשיו לאכול קורבנות, לעשות כל מיני דברים שהיו מוגבלים עד עכשיו כשהם לא היו טהורים. זה נקרא מכשיר. ויש מחפר, כמו שאר חטאות והאשמות שמחפרים על האבונות של בני ישראל. והם נאמרו, יש מכשיר ומחפר בפנים. בנוסף, ונאמר, מכשיר ומחפר בחוץ. יש דבר שמכשיר את המצורע שנעשה בחוץ, כמו לדוגמה, הציפורי המצורע, לא נעשים הרי בתוך העזרה, שתי הציפורים שהזכרנו אותם. זה המכשיר את המצורע לטהר אותו. ויש גם, הוא מחפר בחוץ. השעיר המשתלח ביום הכיפורים, הבן זוג של השעיר להשם, ועם שתי שעירים, אחד להשם ואחד לעזאזל, השעיר המשתלח לעזאזל, הוא מחפר על חטאות בני ישראל מחוץ לבית המקדש. אז גם בחוץ יש מכשיר ומחפר. אז לסיכום, יש לנו מכשיר ומחפר בפנים בתוך העזרה, ומכשיר ומחפר בחוץ מחוץ לעזרה. מה מכשיר ומחפר האמור בפנים? כמו שתי הדברים שהזכרנו לגבי מכשיר ולגבי מחפר שנאמרו בתוך העזרה, עשה בו מכשיר כמחפר, שכמו שהמחפר צריך שהוא יהיה קורבן כשר וצריך שהוא יהיה טהור, ככה גם המכשיר, למרות שזה לא בא לכפרה, צריך שהקורבן הזה יהיה כשר וטהור. כל הקריטריונים של קורבנות נאמרו גם בקורבנות שמכשירים את הבן אדם לטהר אותו. אז אותו דבר, אף מכשיר ומחפר האמור בחוץ, ככה גם המכשיר, דיינו ציפורי המצורע, ומחפר השעיר המשתלח לעזאזל, שנאמר בחוץ, עשה בו מכשיר כמחפר, ואם כן, כמו שאנחנו רואים שהמחפר זה השעיר המשתלח, אז כתוב בו שהוא צריך להיות באותו מצב כמו השעיר להשם. זאת אומרת שהוא צריך גם כן להיות ראוי לקורבן, אפילו השעיר לעזאזל, אז אותו דבר גם, המכשיר, דיינו, ציפורי המצורע צריכים להיות קשרים אותו דבר כמו קורבן. אז ברור לנו אם כן שאסור שהם יהיו טריפה. אז אם כן, בין למאן דאמר טריפה חיה, בין למאן דאמר טריפה אינה חיה, זה שאסור שהציפורי מצורע יהיו טריפה, לומדים את זה מזה, שכמו שהמחפר, דיינו השעיר לעזאזל, אסור שיהיה טריפה, ככה גם הם אסור שהם יהיו טריפה. אז אם כן, כבר למדנו את זה משם. מה בא באמת למעט מה שכתוב תאורות לגבי מצורע? אלא אמר רב נחמן בר יצחק, תאורות של מצורע באים למיעוטי ציפורי עיר הנידחת. זה התירוץ הראשון, תכף נראה רשימה של תירוצים, מה בא תאורות למעט. אז הדבר ראשון זה רב נחמן בר יצחק, שברגע שיש עיר, שיושבי העיר נדחו ועבדו עבודה זרה, אז הציפורים של אותה עיר, אי אפשר לקחת מהם בשביל המצורע לתאר אותו. שואלת הגמרא למאי, על איזה מתוך שתי הציפורים של המצורע, הרי אחת שוחטים ואת אחת שולחים, איזה מתוכם אסור שתהיה מעיר הנידחת? אי לשילוח, אי אותה ציפור ששולחים אותה בסופו של דבר לשדה, לא אמרה תורה שלח לתקלה. הרי התורה לא אמרה תשלח ציפור לתקלה, אז ברור שלא ניקח ציפור של עיר הנידחת, כי אם זה הרי אסור בענה, אז ברור שאנחנו לא נלך אחר כך לקיים את הציווי של התורה לשלח את הציפור החיה, ובסופו של דבר בן אדם אחר שימצא את הציפור, אולי יצוד אותה ויאכל מבשרה. אנחנו לא יכולים להביא תקלה כזאת. ברגע שיש כאן ציפורים שאסורים בענה, והם באו לידינו, אנחנו לא משחררים אותם. ודאי שלא על זה התורה באה לומר, שהתאורה אסור שיהיה ציפורי של עיר הנידחת. כי הרי זה ברור שאנחנו לא ניקח ציפורים כאלה, בגלל שבסופו של דבר לא נוכל לשלח אותם. אז זה לא צריך את המיעוט של תאורות, אלא לשחיטה. מדובר פה על הציפור השחוטה, שאפילו אותה, שאנחנו לא הולכים לשלח, ואף אחד לא הולך לאכול מזה, בכל זאת לא לקחת מהציפורים של עיר הנידחת, זה מה שאנחנו לומדים מתאורה, לפי התירוץ של רב נחמן בר יצחק. תירוץ שני, רבה אמר, שמה שכתוב תאורות לגבי מצורה, למיעוט אי שלא לזווג לה, לאותה ציפור החיה של המצורה, אחרת קודם שילוחיה, לא להשתמש בציפור אחת, שאמורים עכשיו לשלוח, הרי נאמר יש לנו פה שתי מצוראים, והמצורה הראשון הביא שתי ציפורים, המצורה השני הביא רק ציפור אחת. אז אי אפשר שאנחנו מסיימים את התהליך של המצורה הראשון, יש פה ציפור אחת שצריך לשלח אותה, אי אפשר את הציפור הזאת, לפני שמשלחים אותה, להגיד למצורה השנית, שמע, הבאת רק ציפור אחת, בוא, לפני שאנחנו משלחים את הציפור השנייה של הראשון, נשתמש איתה בשבילך, ואז יהיה לך שתי ציפורים, זה אסור. שואלת הגמרא למאי, לאיזה מבין שתי הציפורים אתה רוצה להשתמש בציפור של המצורה הראשון לשני? אי לשחיטה, זה ודאי לא יכול להיות, הבעיה השילוח, כי הרי העוף הזאת שאתה לוקח אותה מהמצורה הראשון, היא בעיקרון כרגע אמורה להיות משולחת. אתה לא יכול כרגע לא לשלח אותה, אתה צריך לקיים את המצווה של השילוח. אז אתה לא יכול לשבתת אותה למצורה השני ולשחוט אותה בשביל השני. אלא חייב להיות לשילוח. מדובר כאן באמת שרוצים להשתמש עם אותה ציפור שממילא אמורים לשלח אותה, בשביל לשלח אותה לשתי מצוראים, וזה אסור, לכן כתוב תאורה, היא צריכה להיות כזאת שלא משתלחת של מצורה אחר. רב פאפה אמר, הסבר שלישי, מה אנחנו באים למעט מזה שכתוב תאורות לגבי מצורה? לציפורים שהחליפן בעבודה זרה. הכוונה היא, אדם שהיה לו חפץ של עבודה זרה, הוא בא למכור את זה למישהו, המישהו הזה אמר לו, תשמע, כסף מזומן אני לא יכול לתת לך, אני אתן לך במקום זה ציפורים. הציפורים האלה אסור להשתמש איתם בשביל ציפורי מצורה. למה? כי הם אסורים בהנאה. דכתיב, הפסוק אומר, והיית חרם כמוהו, לגבי עבודה זרה. כל מה שאתה מהיה אימנו כמוהו, כל מה שיהיה לך, שגורם שיהיה לך על ידי העבודה זרה, הוא כמו העבודה זרה בעצמו והוא אסור בענה, וכמובן שבשביל זה אסור גם להשתמש עם ציפורים כאלה למצורה. שואלת הגמרא גם כאן למאי, לאיזה מבין שתי הציפורים אתה רוצה להשתמש, היה לך בכלל ואמינה להשתמש עם ציפור שאיתה קנו עבודה זרה וכרגע היא נמצאת אצל המוכר? היא לשילוח, אם אתה רוצה לשלח את הציפור הזאת, זה ברור שאתה לא יכול, כי הרי היא אסורה. אם אתה משלח אותה ואתה מקיים ציווי של תורה ומשלח ציפור, שעל ידי זה אדם אחר יכול לבוא ולצוד את הציפור וזה יבוא לו לידי תקלה, זה ודאי לא יכול להיות, כי הרי לא אמרה תורה שלח לתקלה. הציווי לשלח את הציפור החיה, זה ודאי לא נאמר על ציפור כזאת שיכולה להביא תקלה לאנשים. אז ודאי שבשביל זה אסור לקחת את הציפור שהיא חליפי עבודה זרה. אלא חייבים לומר שזה בא למעט לשחיטה שגם היא אסורה מציפור כזאת שקנו איתה עבודה זרה. הסבר רביעי, מה באמת התורה ממעטת בזה שכתוב תאורה לגבי ציפור של מצורה? רבינה אמר, אחא במאי עסקינן בעוף שהרג את הנפש, שהוא פסול במצורה. איך יכול להיות עוף שהורג נפש? לדוגמה, שהיה תינוק בן יומו אפילו, שנקרא לו בראש, במקום מרח שנמצא בראש, וככה הוא מת. הדין הוא שאת אותו עוף צריך להרוג. זה ביאר טהרה מקרבך. איך ידמי? באיזה מקרה אנחנו מדברים כאן על אותו עוף, שיש צד לומר שכן היה אפשר לקחת אותו בשביל ציפורי מצורה, ובסופו של דבר אנחנו אומרים שאסור. אידה גמר דינה, אם נגמר הדין, בדין כבר פסקו בפני העוף, הביאו את העוף לבית הדין ופסקו שצריך לסכול אותו. אז ברור, בר קטלה הוא, איך תיקח אותו למצורה? הרי צריך להרוג אותו. אלא קודם גמר דינה, מדובר פה לפני שנגמר הדין להרוג אותו. ולמאי, לגבי איזה מבין שתי הציפורים אתה רוצה להשתמש באותו עוף? אי לשילוח, אם זה בשביל לשלח אותו, הציפור השנייה, באי להיתוי אלה בית דינה וקיומי ובאר תרה מקרבך. הרי אתה צריך להביא את העוף הזאת לבית הדין, שידונו האם להרוג, לא להרוג אותה, בשביל לבאר את החלק הרע מקרבך, אז ודאי שאתה לא יכול לקחת אותו בשביל לשלח אחר כך, לקחת אותו למצורה ואחר כך לשלח אותו חופשי. מה זאת אומרת? ברור שאי אפשר לשלח אותו אף פעם חופשי, אלא החידוש הוא אפילו לשחיטה אסור לקחת את העוף הזאת, אלא חייבים דווקא לקחת עוף אחרת בלי עבר פלילי, בלי עבר של שהרג את הנפש. למדנו במשנה, עוף טהור, עוף טמא, רובץ על ביצי עוף טהור. יש עוף טמא שבהתנדבות רובץ על ביצים של עוף טהור. ככה מציאות שקרה. או הפוך, ביצים של עוף טמא ורובץ. עליהם עוף טהור. מאדם רואה דבר כזה, הוא פטור מלעשות מצוות שילוח הקן. שואלת הגמרא, ביש למה עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור, אנחנו מבין למה הוא פטור משילוח הקן. כי באינן, שהאם תהיה ציפור, ציפור טהורה ולקה. אלא עוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא, למה לא לשים שילוח הקן? הציפור הוא, הרי הוכחנו שציפור הכוונה ציפור טהורה, וכאן האמא היא ציפור טהורה, למה שלא יהיו חייבים במצוות שילוח הקן? עונה הגמרא, כדאמר רב כהנא, על הבנים כתוב תיקח לך, שאתה בעצמך תוכל לאכול מהם, ולא לכלביך, לא שרק תוכל לתת אותם מאכל לכלבים. החנמי, כמו שתכף נראה על מה הוא תירץ את זה, החנמי גם כאן לגבי המקרה שלנו, כשאתה לוקח את האפרוחים או את הביצים, תיקח לך, זה צריך להיות ראוי לאכילה בשבילך, ולא לכלביך, אתה לא יכול לקחת את האפרוחים האלה שיהיו ראויים רק לכלב. ולכן ברגע שזה עוף טמא, אנחנו אסור לנו לאכול עוף טמא, רק לשלוח את זה לכלב מותר, אז את זה אנחנו פטורים משלוח הקן, גם כשהאם שרובצת היא טהורה. ואיך היתמד רב כהנא? איפה באמת נאמר התירוץ של רב כהנא לך ולא לכלביך? העד איתניה, נאמר ברייתא כזאת, אם טרפה, שיש בה איזשהו מום מסוים שהופך אותה לטרפה, חייב בשילוח, אבל אם האפרוחים טרפות, פטור משילוח. מנעני מילי שאם האפרוחים הם טרפות הוא פטור משילוח. אמר רב כהנא, אמר קרא, את הבנים תיקח לך ולא לכלביך. למדנו שאפרוחים, אם הם טרפה, אז זה שמוצא אותם פטור מלעשות שילוח הקן. נשאלת השאלה, הרי באותו פסוק כתוב, תשלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. יש עקש בין האם לבין הבנים. ולהקיש אם טרפה לאפרוחים. מה אפרוחים כשהם טרפות הוא פטור משילוח הקן? אף אם טרפה נמי יהיה פטור מלשלח שילוח הקן. מתרצת הגמרא, אם כן, שגם האם צריכה שתהיה מותרת באכילה, ציפור, שאמרנו שהמילה ציפור באה למיעוטי עוף טמא, למה לי? שמה צריך למעט עוף טמא? הוא הרי אסור באכילה. שואלת הגמרא, למדנו שכשהאפרוחים הם טרפות, הבן אדם פטור מלעשות שילוח הקן. והתניא הרי נאמר ברייתא. אם, אנחנו מבינים שהכוונה פה, אמא של אפרוחים, אם אפרוחים טרפה, כן? אנחנו מבינים שהכוונה אמא של אפרוחים טרפה, שהאפרוחים הם טרפה, חייב בשילוח הקן. אז אם כן רואים מכאן שגם כשהאפרוחים הם טרפה חייבים בשילוח הקן, אומרת הגמרא, אמר אביי, לא. אחיקה אמר, אפרוח שאימן טרפה, או יותר נכון אפרוחים, שאימן טרפה חייב בשילוח. אבל באמת, אם האפרוחים עצמם טרפה, הוא פטור משילוח הקן. כאן הגמרא מביאה מקרה מאוד מאוד נדיר, אבל כמובן שהתורה צריכה לחסות את כל סוגי המקרים שרק יכולים להיות, אז הגמרא מביאה מקרה שאלה כזאת. באי רב הושעיה, הושיט ידו לתוך הקן, ושחט מיעוט סימנים. הוא שחט או רק את הקנה או את הוושת של הגוזל. מה הוא? האם הוא עכשיו פטור משילוח הקן, או שהוא חייב בשילוח הקן? מצד אחד, מי אמרינן, כיוון דאילו שביק לאו מטרפי, כיוון שאם היה נותן להם עכשיו ככה, הוא רק חותך מיעוט מהסימנים, ואולי ממשיך, אולי, אם הוא עכשיו לא ימשיך את החיתוך, כן, מדובר פה שהוא תוך כדי השחיטה, האם הוא מיד פטור כשהוא שחט מיעוט סימנים משילוח הקן? כי הרי אם הוא עכשיו יעצור את השחיטה, הרי הם עכשיו נקראים טרפה, כן, כשהוא שחט מיעוט מהוושת, בעינן לך ולא לכלביך, וזה כבר לא ראוי לך, ולכן הוא יהיה פטור. או דילמה, מצד שני אפשר להגיד, כיוון בידו למגמר שחיטה, הוא הרי עדיין עם הסכין, והוא עדיין לא יתעכב מספיק זמן, כדי שזה כבר יהיה שהייה והשחיטה תהיה טרפה. אז אם כן, תיקח לך קרינן בי וחייב בשילוח, אז זה כן נקרא שאתה יכול ליהנות מזה, ואדם יהיה חייב בשילוח הקן, ותגמרתק, או השאלה הזאת תעמוד, אין עליה תשובה. באי רבי ירמיה, מטלית מהו שתחוץ? מה הדין כשיש אם רובצת על האפרוחים או על הביצים, אבל יש איזשהו בגד בין האפרוחים לבין הביצים, או בין האמא לבין האפרוחים, או בין האמא לבין הביצים. מטלית, האם זה נקרא חציצה, או שזה נקרא שהיא רובצת עליהם. שאלה נוספת, כנפיים, מהו שיחוצו? כשיש נוצות תלושות בינה לבין האפרוחים והביצים, האם זה חוצץ? ביצים מוזרות מהו שיחצצו? ביצים שנאמר עוף שהתחמם על ידי הארץ, נקראים ביצים דספנה מערה לדוגמה, שהתרנגולת מתחממת מהאדמה, וככה היא נטענת בביצים. ביצים כאלה לעולם לא יכולים להביא אפרוחים, כי זה לא נקרא ביצי זכר. האם הם חוצצים כשיש בין העוף לבין הביצים שהם כן ראויים להביא אפרוח? יש ביצים שלא ראויים להביא אפרוח, האם זה חציצה או לא? שני סדרי ביצים זו על גב זו, מהו? מה קורה עם כל הביצים כאן? הם בסדר, אפשר להביא מהם אפרוחים, רק שיש פה שתי סדרות אחד על השני, האם זה חוצץ אלה מלמעלה על אלה שלמטה או לא? תיקו, אומרת הגמרא, שאלה נוספת, זכר על גבי ביצים ונקבה על גבי זכר, מהו? שהזכר רובץ על גבי הביצים, פטורים משילוח הקן. כאן הזכר על הביצים והנקבה על הזכר. האם הזכר הוא חציצה ביניהם לבין האפרוחים או לא? אומרת הגמרא גם על השאלה הזאת, תיקו. מביאה הגמרא שאלה, באי רבי זרע, יש עוף שנקרא תסיל, הוא עוף טהור והוא דומה ליונה. באי רבי זרע, יונה על ביצי תסיל מהו? אם יונה רובצת על ביצים של עוף שנקרא תסיל, האם צריך לעשות שילוח הקן או לא? אותו דבר הפוך. תסיל על ביצי יונה מהו? אמר רבי הייתה שמה, המשנה שלנו אפשר לכאורה לתרץ את השאלה. עוף תמה רובץ על ביצי עוף טהור, וטהור רובץ על ביצי עוף תמה, פטור משילוח. אבל מה מדייקים מזה? הטהור וטהור, אם גם האם וגם הבנים טהור, חייב אפילו שהם למעשה שתי סוגי עופות שונים. אומרת הגמרא, זה לא ראיה, דילמה, יכול להיות שמדובר פה דווקא בנקבה של העוף שנקרא קורא, דילמה בקורא, שדרכה של הקורא זה לרבוץ על אפרוחים של אחרים. ככה דרכה, ובמקרה הזה ודאי שחייבים בשילוח הקן, אבל אולי עוף תאורה אחרת שרובצת על האפרוחים, פטורים משילוח הקן. על העוף הזה שנקרא קורא למדנו במשנה, שאם זה קורא זכר שרובץ על הביצים, רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרים משילוח הקן. אומרת הגמרא, אמר רבי אבהו, מה הייתה עמד לרבי אליעזר? למה הוא מחייב באמת בשילוח הקן? הרי זה זכר שרובץ על הביצים. עונה הגמרא, אתיה דגירה דגירה, לומדים את זה בגזירה שווה של המילה דגירה. כתיב אחא, כתוב פסוק לגבי הקורא, קורא דגר, הקורא דרכו לדגור, על ביצים שאינו שלו, ולא ילד, הוא לא ילד אותם. כך זה דרכו. ככה אומר הפסוק. וכתיב אתם לשון דגירה גם. הפסוק אומר לגבי שאר העופות, הוא בקעה ודגרה בצילה. עכשיו, שם מדובר לגבי באמת רביצה כראוי. ואם כן, אנחנו רואים מכאן שכמו שכשהרביצה היא כראוי, ודאי שחייבים בשילוח הקן, אז ככה גם לגבי דגר, שהוא רובץ, אפילו שהוא זכר, הוא רובץ לגבי עופות אחרים, יהיו חייבים בשילוח הקן. אמר רבי אלעזר, המחלוקת בין רבי אליעזר לבין חכמים לגבי קורא, זה דווקא בקורא זכר שרובץ על ביצים של עוף אחר. אבל בקורא נקבה, דברי הכל חייב. שואת הגמרא פשיטה, קורא זכר תנן, אז ברור שבקורא נקבה כולם מודים שוודאי חייבים בשילוח הקן. אומרת הגמרא, זה לא כזה פשוט. מה עוד התאימה? אנחנו היינו יכולים לומר שרבנן אפילו קורא נקבה פטרי, שהם סוברים שתמיד שקורא רובץ על ביצים של עוף אחר, פטורים משילוח הקן. ועד הקטני זכר, למה באמת המחלוקת ביניהם נאמרה לגבי זכר? להודיעך כוחו דרבי אליעזר, שהוא סובר שאפילו כשזה זכר, הוא חייב בשילוח הקן. כמה שמלן שלו. ואמר רבי אלעזר, מחלוקת בקורא זכר. דווקא בקורא זכר, יש מחלוקת רבי אליעזר וחכמים, האם חייבים בשילוח הקן או לא. אבל זכר בעלמה, דעלמה, דברי הכל פטור. שואת הגמרא פשיטה, קורא זכר תנן. עונה הגמרא, מהו דתימה? רבי אליעזר, אפילו זכר דעלמה, מחייב. שאם כל זכר שרובץ על הביצים, לפי רבי אליעזר הייתי חושב שהוא יהיה חייב, מי שמוצא, לעשות פה שילוח הקן. והיידי קטני קורא זכר. למה באמת רבי אליעזר השתמש בקורא דווקא? להודיעך כוחן דרבנן, כי המחלוקת היא גם כן בדעת רבנן. ופה רוצים להודיע את כוחו של רבנן, שאפילו קורא פטור משילוח הקן. כמה שמלן? שבאמת בשאר זכר כולם מודיעים שאם העוף הוא זכר רובץ על הביצים, פטור משילוח הקן. תניא נמי אחי, זכר דעלמא, פטור קורא זכר, רבי אליעזר מחייב וחכמים פותרים, שבאמת המחלוקת ביניהם זה רק לגבי קורא זכר שרובץ על ביצים של עוף טהורה אחרת. אומרת המשנה, האם, שהיא הקן שלה, הייתה מעופפת מעל הקן. האם חייבים במצעת שילוח הקן? זה נקרא רובצת או שזה לא נקרא רובצת? אז תלוי. בזמן שכנפיה נוגעות בקן, יש מגע מסוים ביניהם, חייב לשלח. אין כנפי הנוגעות בקן, פטור מלשלח. הלכה נוספת, אין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת. כתוב על האפרוחים או על הביצים, אבל שם יש רק אחד. בכל זאת חייב לשלח, שנאמר כאן. כאן מכל מקום, אפילו שזה רק ביצה אחת. היו שם אפרוחים מפריחים, דהיינו כבר יכולים לעוף, להשיג לעצמם מזונות לבד. או ביצים מוזרות, מה זאת אומרת שהם כבר לא יכולים לעולם, שביצים כאלה שאי אפשר לעולם להוציא מהם אפרוח. פטור מלשלח שנאמר והם רובצת על האפרוחים או על הביצים. מה אפרוחים בני קיימה? יכולים לגדל אפרוחים אחרים. אף ביצים בני קיימה, דווקא כאלה שיכולים להביא אפרוחים אחרים. יצאו מוזרות שהם לא יכולים להביא ביצים, לא יכולים להביא אפרוחים. ומה הביצים צריכים לאימן? כמו שהביצים צריכים את הדגירה של אימן כדי שיצאו משם אפרוחים, אף האפרוחים, איזה אפרוחים חייבים בשילוח הקן? דווקא כאלה שצריכים לאימן, שהם צריכים עדיין למזונות שאימן תביא להם. יצאו מפריחים שהעופות שכבר יכולים לעוף לבד ולדאוג לעצמם למזונות, שבהם אין מצוות שילוח הקן. למדנו במשנה שאם האם מעופפת על גבי הקן, אם היא נוגעת בקן, אז חייבים במצוות שילוח הקן. תנו רבנן, רובצת, מדייקים מזה, ולא מעופפת. אם היא רק מעופפת, לא חייבים במצוות שילוח הקן. יכול, אפילו כנפיה נוגעות בקן, אבל מכיוון שהיא לא לגמרי רובצת, יהיו פטורים. תלמוד לומר, רובצת. שואלת הגמרא, נו, מהי תלמוד? מה אתה לומד פה מזה שכתוב רובצת? הגמרא, מדי לא כתיב יושבת, אלא כתוב רובצת. רביצה, בדרך כלל, זה בעלי חיים אחרים. זה שהתורה משתמשת פה בלשון רביצה, זה אומר שסוג ישיבה שונה. גם אם היא לא לגמרי יושבת, זה גם כן מספיק. אמר רב יהודה, אמר רב, הייתה יושבת בין שני רובדי אילן, יושבת בין שני ענפים של אילן, אז רואים, כל שאם תשמט הענף הזה, ישמט, נופלת עליהם, שהיא נמצאת ממש כנגדם למעלה, אז הוא יהיה חייב לשלח, אפילו אם כרגע כשהיא על הענפים היא לא נוגעת בהם, אבל אם כשיפלו הענפים היא תיפול ישר עליהם ולא תיפול על הצד שלהם, אז חייב בשילוח הקן. חידוש של רב יהודה. ואם לאו פתו, שואלת הגמרא קושיה מברייתא. מה אתה אומר, רב יהודה בשם רב, אתה אומר שאם רובצת כנגדם, הוא יהיה חייב בשילוח הקן? שואלת, לפי הלשון הראשונה שאנחנו עכשיו נראה, הגמרא מביאה את הברייתא הבאה בתור קושיה. תכף אנחנו נראה את הברייתא השנייה בתור ראיה. מיטיבי קושיה מברייתא, הייתה יושבת ביניהן. לא מעליהם, אלא בין הילדים. פטור מלשלח שילוח הקן, אבל אם יושבת על גביהם, חייב לשלח. הייתה מעופפת מעליהם, אפילו כנפיה נוגעות בקן, פטור מלשלח. תכף הגמרא תבאר, הרי למדנו במשנה שהוא חייב. מי לאו, על גביהן דום ידי ביניהן. כשהיא רובצת על גביהם, זה כמו שהיא יושבת ביניהם. מה ביניהם? מדובר דנגעה בהו, שהיא נוגעת בהם כשהיא יושבת ביניהם. אף על גביהם מדובר דנגע בהו, אבל רובדי אילן, שהיא נמצאת על שתי ענפים של אילן מולם למעלה, פטור, אז קשה. אומרת הגמרא, לא, על גביהם דומיה דביניהם. מה ביניהם? דלא נגע עליי הוא. כשיושבת ביניהם היא ודאי לא נמצאת עליהם, אלא נמצאת לצידם. גם אם היא נוגעת בצד שלהם, לא מעליהם. אף על גביהם מדובר דלא נגע עליי הוא, שהיא לא נוגעת עליהם, אבל פה היא עליהם. אם היא לא נוגעת, זה אומר שהיא באמת, יש רווח ביניהם. והיינו רובדי אילן, וזה בדיוק המקרה של רובדי אילן, ובאמת הוא יהיה חייב. אחא נמי מסתברא, שאם לא נגעה בהם, בכל זאת הוא יהיה חייב. דאי סלקא דעתך, רובדי אילן פטור, אם יעלה על דעתך שגם רובדי אילן פטור, אז אם כן, עד דתניא הייתה מעופפת, אפילו כנפיה נוגעות בקן, פטור מלשלח, ליתני רובדי אילן שהוא פטור, וכל שכן מעופפת. שאם רובדי אילן הוא יהיה פטור, כל שכן שהיא מעופפת היא לא רובצת בכלל, ודאי שהוא יהיה פטור. עונה הגמרא, לא, מעופפת הצטריך לי. יש חידוש גדול גם בזה שהיא מעופפת, למרות שלא רובצת בכלל. דאפילו כנפיה נוגעות בקן, פטור מלשלח. אם היא מעופפת, גם אם הכנפיים שלה נוגעות בקן, הוא יהיה פטור מלשלח. שואלת הגמרא, זה בדיוק קושייה עצומה. זה מה שהברייתא אומרת, שאם נוגעות כנפיה בקן יהיה פטור, והנן תנן במשנה שלנו נאמר, בזמן שכנפיה נוגעות בקן חייב לשלח, אז איך כאן כתוב שיהיה פטור? אמר רבי ירמיה, כי קטנה אם מתניתה, יש כתוב הברייתא שכשהיא מעופפת ונוגעת, הוא יהיה פטור, מדובר בנוגעת לא מלמעלה, אלא רק מן הצד, ולכן הוא יהיה פטור. אבל אמנם אם היא מעופפת ונוגע למעלה, הוא יהיה חייב. עכשיו, לפי הלשון השנייה, אותה ברייתא היא למעשה ראיה. אומרת הגמרא איכא דאמרי לימא מסייע ליה, לדעתו של רב יהודה בשם רב, שאומר שאם יושבת על הענפים מעל הקן, חייב בשילוח הקן. הייתה יושבת ביניהן, הברייתא אומרת שיהיה פטור מלשלח. על גביהן חייב לשלח. אם הייתה האם מעופפת, אפילו כנפיה נוגעות בקן, פטור מלשלח. ותכף נראה גם כן את הקושייה שבמשנה למדנו במקרה כזה שחייב לשלח. מה אליו? מדייקת הגמרא בברייתא. על גביהן דומיה דביניהן. צריך להשוות בין מה שלמדנו שהאם נמצאת על גביהם לבין מה שהיא נמצאת ביניהם. מה ביניהן דלא נגע עליי הוא? כמו שכשהיא ביניהם היא לא נוגעת מעליהם אלא בצדם. גם אם היא נוגעת היא בצדם. אף על גביהם דלא נגע עליי הוא. אז כנראה גם כשהיא יושבת על גביהם מדובר שהוא לא נוגע עליהם. נמצא למעלה אבל לא נוגע בהם. וזה בדיוק הדוגמה, והיינו רובדי אילן, שבשתי המקרים הוא יהיה חייב. אז יש פה ראיה מהברייתא לדעתו של רב, רב יהודה בשם רב. אומרת הגמרא, לא, אי אפשר לדייק מכאן את הדיוק הזה. אלא, על גביהן דומיה דביניהם, באמת משווים את זה אבל בצורה אחרת. מה ביניהם דנגע בהו, הכוונה נוגעת בהם אבל בצד שלהם. על גביהם דנגע בהו, הכוונה דווקא אם היא נגעה בהם, אמנם מלמעלה, אבל נגעה בהם רק אז יהיה חייב. אבל רובדי אילן, כשנמצאת על שתי ענפים של אילן, אבל היא לא נוגעת בהם, אז הוא יהיה פטור. שואלת הגמרא היא, אחי, אם זה נכון שכשיושבת על גבי הענפים הוא יהיה פטור, עד הקטני, סייפה, עד שצריך בסייפה למצוא דוגמה כזאת, שלא הייתה מעופפת, אפילו כנפי הנוגעות בקן הוא יהיה פטור. למה צריך להגיע למקרה כזה? ליטני, רובדי אילן פטור, וכל שכן מעופפת, שהיא לא רובצת, ודאי שהוא יהיה פטור. עונה הגמרא, מעופפת יצטריך לי, צריך חידוש מיוחד לגבי מעופפת שיהיה פטור, דאפילו כנפיה נוגעות בקן, בכל זאת פטור מלשלח. אפילו שהכנפיים נוגעות בקן, וכאן הגמרא שואלת כמו קודם, איך יכול להיות באמת מקרה כזה שהכנפיים נוגעים בקן, וכשהיא מעופפת הוא יהיה פטור, הרי במשנה למדנו שהוא יהיה חייב, וענן תנן בזמן שכנפיה נוגעות בקן חייב לשלח, אמר רבי יהודה, כי קטני, הגרסה פה מתניתה. מה שכתוב בברייתא שהוא יהיה פטור, בנוגע מן הצד, אבל אם באמת נוגע מלמעלה, הוא יהיה חייב. עד כאן השיעור על דף קוף מם.